חושב שכבר בלדבר על אמון ולא על אחדות, זה לומר, קרס כאן משהו. קרס כאן האמון, יש כאן משהו שהוא צריך להתמודד איתו. שיש כאן איזשהו אקט של אף על פי כן.
אני לא עכשיו מחפש את המקום שבו אנחנו נפגשים, אלא אני מחפש את התנועה הזאת שמכירה בזה שיש בינינו פער ושהוא לא ייעלם, ובכל זאת איך אני מצליח לעבוד איתו. שלום לכם, אני איתן אברמוביץ' ואתם מאזינים לפודקאסט של צירופים חדשים, כתב עת מקוון ובמה לשפה דתית חדשה מבית ישיבת שיח יצחק. תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מתחילים. שלום לכולם, אנחנו פותחים פרק ראשון בעונה החדשה של הפודקאסט, המלווה את הגיליון החדש של צירופים חדשים בנושא אמון ואמונה, והפעם אנחנו נעשה שיחת פתיחה שלי עם ידידיה גזבר, שהוא גם אדריכל במקצועו וגם השותף שלי בפרויקט הזה של צירופים חדשים. יחד ריכזנו וניהלנו את העבודה על הגיליון הזה, ונפתח את העונה החדשה של הפודקאסט בשיחה שבה נדבר קצת גם על איך הגענו לעסוק בנושא הזה, מה חיפשנו בו, מה מצאנו בו, קצת על הכתיבות שלנו, קצת על הכתיבות של אחרים. אז איפה נתחיל, ידידיה, מה אתה אומר?
קודם כל אני שמח להתארח, ואני חושב שנתחיל מנקודת ההתחלה. אני חושב שבעצם הנקודה הזאת של האמון, זה מנקודת ההתחלה שהבנו שחייבת להיות לכל דיבור על המצב ועל הרגע הזה. שבעצם יש עוד כל מיני נושאי משנה שאפשר לגעת בהם בזמן מלחמה, ואפשר לגעת בהם בזמן משבר חברתי, ואפשר לגעת בהם בזמן, בזמן המורכב הזה, אבל שבסיפור הישראלי הזה, הנקודה הכי בסיסית שהייתה לנו, אני חושב, הייתה נקודת האמון. שהיא גם נקודת האמון של בכלל לעשות גיליון, בכלל להעמיד פנים שיש שיחה, שאפשר להגיד משהו למישהו והוא יקשיב, שבכלל מישהו קורא. כל אלה הם חוויות הבסיסיות בעצם שהביאו אותי לנושא הזה.
כן. זאת אומרת, גם אמון בזה שיש טעם לדבר עכשיו, וגם אני חושב ספציפית, אמון בפורמט הזה באמת של מאמרים, שזה דבר שתמיד הולך ומצטמצם ודורש יותר ויותר אמון, אני חושב, משנה לשנה. אני אגיד גם מהצד שלי, תמיד האתגר בצירופים בלחפש את הנושא הוא קיים, ספציפית בשנה וחצי, או קצת יותר מחצי, מאז השביעי באוקטובר, וגם קצת בשנה שלפני, היה באמת איזו תחושת אלם וקושי, ותחושה שדיבורים מהסוג שאנחנו עוסקים בו, שהמוקד שלהם הוא בעולם רוחני, בשפה דתית, הם קצת מרגישים תלושים מהיום-יום הבוער, ובעיקר מאז השביעי באוקטובר, אני חושב, מאוד התקשנו למצוא מה הפינה שלנו, ואיך אנחנו נכנסים. באמת האמון היה איזה סוג של פתרון, לנסות לחשוב מה שפה פנימית, שפה בית מדרשית, שפה דתית יכולה להתרום לדיון, דרך הזיקה הזאת המשוערת שבין אמון לאמונה שיצאנו לחקור אותה. אבל באמת זה עדיין דורש הרבה מאוד אמון ואיזשהו זינוק כזה.
אני חושב שאני קצת גאה גם בשקט הזה. כאילו, הרבה פעמים אני מרגיש שהתגובה של אנשים לאקטואליה היא סוג של RTM, היא סוג של כאילו תגובה של קופירייטרים למשהו בחדשות, והנה המוצר שלי קשור אליו באיזושהי דרך.
כן.
ואומנם המלחמה קצת יותר שיתקה את הרשת, ובכלל את הציבור הישראלי, מהתגובה האוטומטית הזאת של הנה הזווית שלי על המתרחש, אבל מהר מאוד זה חזר למקום הזה.
כן.
הנה תראו למה המלחמה, הנה המלחמה מזווית אדריכלית, הנה המלחמה מזווית אומנותית, דברים שאני גם חוטא בהם עכשיו, וכדברים שאני לא עושה במסגרת צירופים חדשים, אלא במסגרת עיסוקיי האחרים. אבל בהתחלה אני חושב שהיה משהו מאוד חזק בלומר לזה לא. גם בלומר, אני עכשיו נמצא בחוויה, בשקט, ביכולת להזין ולא להגיד את מה שאני להגיד קודם. וגם בלהגיד, הזווית שלי על המתרחש היא לא העולם, לא להתפתות כאילו להגיד, כן, בסדר, מצאתי לי איזה ביקה להתגדר בה, ואני אנחית אותה למציאות. כלומר, אולי הסיפור הוא לא השפה הדתית של הרגע הזה, משהו כזה.
כן.
אולי כן, כלומר, אולי, כאילו, אולי זה כן הרגע של השפה הדתית, אבל לא בהכרח הרגע של לדבר עליה ולנהל עליה את הדיון. אז המקום הזה של להגיד, הנושאי משנה שאני יכול לדבר עליהם, הם לא מספיק חשובים, ואני לא רוצה לדבר עליהם, אני חושב שזה משהו שאני כן שמח שעשינו. לא יודע אם בחרנו בו, אבל אני שמח שזה קרה.
ובכל זאת התגלגלנו לנושא הזה, אבל באמת אני מרגיש שהאמון היה, הוא היה דרך להיכנס לזה בהדרגה, בגלל שהוא באמת סוג של נושא מטה כזה. כמו לדבר על איך מדברים, לדבר על איך ניגשים, במקום לדבר על הנושאים שבמחלוקת, לדבר על האופי של המחלוקת, על האופי של השיח.
וגם אני חושב שזה היה איזה מין ניסיון, ניסיון לומר, כאילו, הזירה היא לא ריקה. כלומר, כשאתה לא מדבר על דברים אחרים, מישהו אחר נכנס. להגיד, כשאני לא מדבר על האמון, אז מישהו אחר מדבר על האמון. שזה משהו שאני רוצה להיכנס אליו כבר. זה לא איזה וורט על החוויה הדתית שלי עכשיו מול, בבית כנסת שלי, בישיבה שלי, שיכול להיות כך ויכול להיות אחרת, אלא משהו שבו משהו קצת יותר אקוטי. וההבנה הזאת בשבילי הייתה גם, אוקיי, אז צריך לדבר, גם אם זה לא יהיה דברים שהם כאילו פורצי דרך, יש כאן משהו שצריך לדבר עליו.
כן. אני אגיד קצת מה המחשבות שאני ניגשתי איתן לנושא הזה מראש. זאת אומרת, מבחינתי זה היה איזה סוג של פתח להתבונן במה שאני מרגיש שחסר או שמפריע או שבוער בתוך השיח. אני חושבת שמבחינתי הפתח היה בציטוט שאתה הבאת לי בשם הרב ראם הכהן, שאמר שבמקום שדבר על אחדות צריך לדבר על אמון. זה מבחינתי היה איזה סוויץ', מה שאני אולי תגיד אחרי זה, מתי הבנת מזה, אבל איך שזה, הסימון שנפל לי בעקבות זה, זה באמת במקום לנסות לחפש את המחנה המשותף ואת הברית גורל, ברית ייעוד, לנסות לדבר על איזושהי תנועה בסיסית שהיא מתקיימת על גבי הפער בלי לבטל אותו. זאת אומרת, אני לא עכשיו מחפש את המקום שבו אנחנו נפגשים, אלא אני מחפש את התנועה הזאת שמכירה בזה שיש בינינו פער ושהוא לא ייעלם, ובכל זאת איך אני מצליח לעבוד איתו. זה ככה פתאום אתגר אותי.
נכון, אני גם, כן, אני, באמת הרגע הזה, באמת הגיליון הזה צמח מהמשפט הזה של הרב רם. אני למדתי באותניאל, ואחרי השחרור של הסבב הראשון, באנו כמה חברים לישיבה, באיזה מין כזה, לא יודע מה היה הפשר, האירוע הזה, מין כזה ללכת לדבר על הדבר הגדול הזה שקרה. לחפש תשובות, לחפש שאלות, לא יודע מה לגמרי זה היה, הרגע הזה. ובאמת, כשדיברנו אז עם הרב רם, הכהן, אז הוא באמת, זה מה שהוא חזר עליו כמה, כאילו כמה פעמים, זה הדבר שהוא הלך איתו. מקום הזה של לדבר על אמון ולא על אחדות. אני חושב שגם בשבילי היה משהו מאוד חזק ברגע הזה, כי הרגשתי שהדיבור על אחדות הוא דיבור, יש דיבור אחד שאפשר להגיד על אחדות, כאילו, בעד, אוקיי, כאילו, בסדר וכאילו, מה זה אומר, או נגד, כאילו, אבל זה מה שזה, אלה אפשרויות, אין כל כך מה לפתח את השיחה הזאת. זה מין כזה, קצת מבוי סתום, ובדיבור על אמון, פתאום הרגשתי, כן, שיש כאן משהו שהוא, שאפשר לדבר עליו ושהוא לא נשמע לי ריק. וגם שהוא, אני חושב שכבר בלדבר על אמון ולא על אחדות, זה לומר, קרס כאן משהו. קרס כאן האמון, יש כאן משהו שהוא צריך להתמודד איתו. אני חושב שבכל העריכה של הגיליון, לכל המאמרים של הגיליון, נמצא המקום הזה של, שאמון זה דבר לא פשוט. שיש כאן איזשהו אקט של, אף על פי כן. כי אחרת היה אפשר להגיד אחדות ולהמשיך הלאה ולהגיד, כאילו זה באמת כזה מאמרים שנקודת ההתחלה שלהם, נקודת הסיום שלהם זהה. ובמחשבות על האמון, היה כל הזמן ניסיון, או במאמרים מלכתחילה, או בכוונון שלנו בעריכה, שניסה כל הזמן להגיד, אבל מה המחיר של זה? אבל מה, ומה אם לא? למה כן? הצורך כאילו להוכיח את, או להסביר את האמון, אני חושב שבו היה משהו חזק. ושזה המקומות שאני אלך איתם מהגיליון הזה.
כן. אני חושב מה שהתחדד לי עם הזמן, וגם דברים שהתגלגלו למאמר שאני כתבתי, וגם בדיעבד בו נראו לי כאיזו תנועה שמבחינתי מאוד מחוברת לדמות ולחשיבה של הרב שגר, במעבר הזה מאחדות לאמון, הוא גם במעבר מאחדות לריבוי ולהכלה של סתירות ופערים שהם לא נמחקים, ולהפוך את הפערים האלה לאיזשהו מקפצה, דווקא ללכת לפתרון היותר מורכב והיותר תובעני והפחות מובן מאליו, כמו שאמרת. זה כאילו המקום שבו נפתח לי פתאום איזשהו משהו בשיח הזה, כי שהוא לא נשאר רק איזשהו עניין של בעיה חברתית שצריך להתמודד איתה, יש לו גם איזה אופק דתי בזה שהוא דורש איזו התגברות עצמית, בזה שהוא דורש איזו התמסרות לא מוצדקת. פה פתאום הבנתי שיש לי מה לחשוב על הנושא הזה, כי כי מבחינתי זה חלק מהלקסיקון הדתי, זה שיש איזה תהום וצריך להתגבר עליה, ואז האמון והאמונה פתאום משחקים באותם מגרשים, וזה נהיה מעניין פתאום. ולעומת אחדות, שפתאום תמיד מרגיש כאיזה מקום מאוד שעל גבול המכנה המשותף הנמוך ביותר, והרבה פעמים באמת הולך לשם בפועל, כאילו פחות מאתגר, פחות תובע, יותר חמים כזה ורח.
כן, נכון, באמת כבר בתחילת הגיליון הבנו שאנחנו רוצים להפגיש בין המושג אמון, במובן החברתי שלו, לבין האמונה, שזה מערכת היחסים מול אלוהים, ושבעצם במפגשים האלה יכול לקרות כל מיני דברים מעניינים, כאילו להניח את החוויה, של אמונה באלוהים, גם בהקשרים חברתיים באיזושהי צורה, או הפוך, כאילו לשאול שאלות של אמון על מה שאנחנו מצפים, או מה שאנחנו מקווים, או מה שאנחנו יכולים, כאילו, על העמידה שלנו מול, כאילו, מול ריבונו של עולם. זה משהו שהוא, הרגשתי שהוא כאילו מרענן את שתי השדות. כאילו שיש בו משהו שהוא באמת, יש בו משהו שהוא מאפשר להגיע למקומות אחרים מהדיבור הרגיל הזה על צריך להיות ביחד.
זה אני חושב משהו, אגב, אם אנחנו כבר מתחילים לשלוח את המאזינים לכל מיני מאמרים בגיליון, המאמר ששמנו אותו ראשון ככה לפי הסדר שהדברים יפים באתר, המאמר של הרב נועם סמט, הוא נמצא שם בגלל שהוא ממש מציב את הסכמה הזאת שהלכנו איתה כשניגשנו לגיליון. יש אמון, יש אמונה, יש את השפה הדתית, יש את השפה החברתית. מה קורה כשמפגישים ביניהם מה האמונה לומדת מהאמון, מה האמון לומד מהאמונה, שזה כאילו איזה נקודת פתיחה מבחינתי, כי זה כאילו הסכמה של שצירופים חדשים עובדת איתה, עובד איתה, לא יודע, זכר או נקבה. באופן קבוע, כאילו לקחת נושא, לחבר אותו לשפה דתית ולראות מה קורה. זה איזושהי נקודת פתיחה, וגם הדברים שלי באמת הלכו בכיוון הזה. המקום שזה מבחינתי גם באמת נקודת התחלה, גם מבחינת האנרגיה הפשוטה של הדבר הזה, שמניחה שיש פה איזה בעיה של חוסר אמון, והשאלה איך יוצרים אמון. ברור שהאמון הוא התכלית, ברור שהאמון הוא היעד שאליו אנחנו חותרים, והשאלה איך האמונה תורמת לזה, ואיך אפשר, כן, שוב, מול העובדה שזה לא בהכרח ככה, איך אנשים מאמינים יכולים להיות עם אנשים מאמינים, ולא רק אחד מהצדדים בוויכוח, ואולי אחד מהצדדים היותר נוקשים וקשוחים וחשדנים בוויכוח. זה ככה, אני מרגיש האתגר שאיתו יצאנו לדרך, ואותי זה הולך באמת לכל מיני מחשבות שניסיתי לכתוב אותם ביחס למה התנועה של האמונה הזאת, ההתמסרות הזאת למישהו אחר, חוסר המוכנות לוותר עליו, ההתעקשות הזאת, מאיפה היא באה, מה האנרגיות שמניעות אותה. מה שקצת אני מרגיש קרה עם הזמן, גם דרך מאמרים אחרים, גם דרך דיון בינינו, וגם קצת דרך הכתיבות שלך, זה פתח לי יותר שאלות באמת על הדבר הזה, עד כמה הוא לא מובן מאליו, לא רק במובן שהוא מאתגר, אלא גם במובן של למה זה כל כך בטוח שהוא היעד, האם זה תמיד הפתרון, האם האמון הוא לפעמים לא חלק מהבעיה, או בכלל, למה באמת להניח שזה מה שצריך. כן, לא רק ברמה, כי זה שאלת הגבולות, נכון? במי אנחנו נותנים אמון? אחד הדברים שהיו לי נוכחים כל הזמן בדיון הזה, זה השאלה על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על אמון. מי המושא? האם אנחנו הימין מול השמאל, הדתיים, הציונים דתיים מול חרדים? מה יקרה אם פתאום אנחנו מדברים על פלסטינאים? פתאום התחושה היא שכל המערכת המסמנים משתנית. ואז אתה שואל, רגע, אמון זה תמיד דבר טוב, זה מופרך, ולכן אני עושה את זה בכל מחיר. למה בעצם?
כן, אני חושב שהיה פה, קודם כל תנועה באמת על הציר של, שאצלי תמיד מסויה עם הרב שגר, באיזשהו מקום של אני לא הולך להצדיק את שאלת למה אני
מאמין.
למה אני מאמין, אלא אני מתאר אני יכול לתאר את החוויה הזאת מבפנים, יותר משאני יכול להסביר לאחרים, ובמובן מסוים גם לעצמי, למה. כלומר, יכול להיות שיש לי מול זה מערכת של אולי כן ואולי לא, אבל היא לאו דווקא היא מומשגת באמצעים של כדאי, לא כדאי, ממליץ, לא ממליץ, אהבתי, לא אהבתי, אלא מין חוויה כזאת שהיא קצת יותר יושבת על שאלת הבסיס, כאילו של מה אני בעצם, כשאני שואל את עצמי במובן העמוק מה אני, אז האם אני מאמין או לא, ואז לנסות לתאר את זה החוצה. וכמו שאתה אומר, אני באמת חושב שהמקומות המעניינים היו כשהתחלנו לשאול את השאלה, אוקיי, נגיד שאנחנו מתחילים מנקודת המוצא הזאת, אבל מה המחיר של זה, או אולי לא. אני חושב שלי היה חוויה מאוד מטלטלת, לפני שנים, בהקשר הזה של שאלת האמון, אני חושב, כי כמו שרואים בגיליון, האמת שרואים את זה במקרה, כי אתה בחרת למאמרים, לפחות לפחות לשני מאמרים יש תמונות מאגדת חורבן של גידי דאר, ובעצם יש כל מיני גם רפרנסים אחרים לחורבן בית שני. שאני חושב שזה סיפור המכונן שלי, ושל הרבה דתיים לאומיים אחרים, ושל הרבה אנשים אחרים, ישראלים ולא ישראלים, בהקשר של חורבן מבפנים, בהקשר של המחשבה על זה שבעצם החורבן מבחוץ הוא תמיד קודם כל חורבן מבפנים. ותמיד מחשבה על אובדן האמון ואובדן האחדות, כן? בתור הדבר שמקדים את הקריסה, או שהוא הקריסה עצמה.
כן.
ואני זוכר שלפני שנים נתקלתי במציץ מן החרקים, שזה ספר של הרב יהושע שפירא, על שלושת השבועות ועל אגדות החורבן, כל מיני דברים כאלה. ושם מופיע הרעיון ש... הוא מפרש את הסיפור של קמצא ובר קמצא, ואת ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שהחריבה את החלנו כי הוא לא ידע להחליט וכל מיני כאלה. והוא בעצם מתאר את זה כאילו זה היה מהלך האירועים שהיה צריך לקרות. כלומר, הוא מתאר באמת שבתוך המצב החברתי הדתי של בית שני, באמת יקירי ירושלים לא יכלו לסמוך אחד על השני, כי באמת הצד השני לא היה איזו מציאה גדולה. אז המקום הזה שבאמת רבי זכריה בן אבקולס, הוא לא יכול להחליט, וזה בסדר, כאילו, זה העמדה שהוא יכול להיות בה. כלומר, באמת קמצא ובר קמצא, באמת בעל הבית לא יכול להכניס את בר קמצא, כי הוא באמת אולי מהרעים. עכשיו,
כן.
זה נראה לי אז באמת...
זה לא חינם בעצם.
זה לא חינם.
יש משהו מאחורי החינם.
כן. כאילו, ואז הוא תולה את החורבן בסיבות קצת יותר... הולך עוד צעד אחורה כדי להסביר מה החינם, אבל בסופו של דבר הוא לא תולה את האחריות בהכרעה הזאת ברגע האחרון של הלא להיות חברים. וזה היה בשבילי כאילו מין רגע שגם התנגדתי אליו מאוד כאילו אינטואיטיבית, וגם הוא הולך איתי תמיד בתור איזה משהו שלי, בתור איזה עמדה כאילו להתבונן בה, ולהציב את עצמי מולה, כי היה בזה משהו חזק, פתאום להגיד, זה לא מובן מאליו. כאילו זה מין רגע של הזרה, של אולי החורבן בית שני הזה, אולי החורבן הוא רעיון רע, אבל הסיפור של הלא להאמין אחד בשני, אולי בשלב הזה כבר לא הייתה ברירה.
הוא היה מוצדק, הוא לא היה תחילת הבעיה אלא הביטוי שלה.
כן, במובן הזה כאילו כבר אי אפשר היה לעצור את הרכבת, משהו כזה.
מה זה אומר לגבי?
אני מקווה שאני זוכר את הדברים שחבי ישוע כמו שראוי היה, אבל זה מה שאני זוכר שטלטל אותי אז. אני חושב שבאמת זה גם בגיליון הזה ניסיתי לעשות הזרה לעצמי, לרגעים האלה של האמון, ולשאול מי אמר? ולאחז וכאילו ברגעים האלה של, שבהם אני חושב שיש מחיר לשאלת האמון. זה באמת מה שהוביל את הטקסטים שלי בגיליון, גם האמון בתור חייל, של מין החוויה הזאת של כאילו, האם אני עד כדי כך מאמין?
מה זה עד כדי כך?
כאילו להאמין בתור אזרח, הרגע הקצה של האמון הוא מאוד רחוק. כאילו, בסדר, אתה יכול להתווכח עם אנשים, אתה יכול להגיד אנשים, דברים, אתה יכול להצביע בבחירות, אבל כאילו, בסוף יש פה ושם דילמות קצה, אבל בגדול זה, בסדר, אתה מאמין, לא מאמין, מה זה משנה. זה מכונן אולי את התודעה היומיומית, אבל זה לא מכונן הרבה מהחלטות, הכרעות. ולעומת זאת, החוויה כחייל היא חוויה יומיומית. כלומר, אתה בזה או לא בזה. כאילו, אתה עכשיו עושה משהו, אתה עכשיו יורה. כי אתה מאמין שמי שאמר לך צודק. זה החוויה שבשבילי זה היה כזה לשאול, כן, עד כדי כך, כזה. אני מניח גם שכל חייל ימצא את ההזדהות במקום שלו. כלומר, יש אנשים שאתה אומר, אוקיי, חרב אני הולך למלחמה. אבל אחריו, שהוא לא המפקד שלי, מזל שלו.
אבל בסוף אתה הולך אחרי כל שרשרת הפיגוד בדיוק. עד לגבוה מעל גבוה.
ולמעשה אתה הולך מה בדיוק. למעשה תמיד אתה הולך מאחורי כל שרשרת הפיגוד, שאותם אתה בכלל לא מכיר.
גרוע, שאתה מכיר ויודע שאתה לא סומך עליהם.
כן, נכון, זה גם חוויה שקורית לפעמים. כלומר, שאתה מוצא את עצמך בידיים של מפקד, שאתה לא לגמרי יודע מה מידת האמון שלך בו. וזה חוויה יומיומית. זה חוויה באמת לא פשוטה, והיא כאילו... היא לא מאפשרת לכתוב בקלות משפטים כמו, ולכן כולנו צריכים להאמין אחד בשני וללכת כגרוף אחד. כי בסוף אתה אומר, כאילו, משני הצדדים, כן, ואירה ויצר לו. שמה יהרוג, שמה יהרג, שמה יהרוג אחרים. אז זה מקום אחד שבאמת ניסיתי כאילו לשאול מול שאלת האמון, האם אני הולך איתו עד שם?
אבל זה מגדיל את הסטייקס, כמו שאומרים האמריקאים, אבל בפועל אתה שם. זאת אומרת, איך זה עוזר לענות על השאלה, ואולי כשיכול שההימור הוא יותר גדול, זה מעלה את האופציה לא לתת אמון, או שלהפך, זה מכריח דווקא לתת אמון, כי כאילו במובן הזה בתור חייל, אתה שם, אז אתה שם.
לא, אני לא חושב שזה הכריח אותי לתת אמון או לא לתת אמון, אני חושב שזה הכריח אותי לעמוד מול השאלה. כלומר, ולהגיד, אולי באמת אני לא... כאילו, אולי באמת אני לא בסיפור הזה עד כדי כך. עכשיו, כאילו, תודה, אחרי בפועל זה שאלה אחרת. לגבי הצבא שלי, אני גם פחות חושש, כי אני החובש, אני הזה שתמיד הוא יכול, הכל יהיה בסדר, הוא יכול ללכת, כולם יגידו לו, היית בסדר שהלכת. אבל אני חושב שכאילו גם לחייל שצריך להרוג ברגע זה, כאילו יש מידות שונות של לקיחת חלק בתוך הסיפור הזה. במידת הזדהות עם המוטיבציה, מידת כאילו, ולשאלת האמון יש משמעות מאוד דרמטית על השאלות האלה. וגם הפוך, יכול להיות שהוא לא מאמין, רק לא יודע את זה. כלומר, מה שמניע את ההחלטות היומיומיות שלו, של להקטין ראש בסיטואציה הזאת, או להיות פחות חד, או כל מיני דברים כאלה, זה בגלל שהוא לא לגמרי בתוך הסיפור הזה. ואז גם התבוננות בשאלת האמון, גם יכולה להעמיד אותו מול זה. אני חושב שבאמת זה שאלות שניסיתי לענות עליהן. זהו, במובן הזה, זה לא עזר לי להחליט אם כן או לא. כי ניסיתי לא להחליט אם כן או לא, אלא באמת לשאול, מה... זה הגדיל בשבילי את סכום האימור, כן. זה היה הפן של ה... כאילו של הטקסט הזה, שהלך על השאלת של הפקודות ושל החוויה הצבאית. אני חושב שבהרבה מהמאמרים יש איזה מין פן כזה, של להתחיל מהמקום שקודם כל מגדיל את סכום האימור. שקודם כל אומר, בואו לא נדבר על האמון הזה בקלות ראש.
כן.
כאילו גם אצלי בטקסט השני שהתחיל מההתנתקות, שזה מין רגע כזה של, שהחזיר אותי, שאומנם הייתי אז... סך הכל די קטן, אבל בתוך הרקע של האירוע הזה אתה שומע את הרבה את שאלת המוכנות לתת אמון ולהסכים ולהיות האידיוט השימושי ולהיות הפרייר ולקחת עליך את האחריות של המבוגר האחראי וכולי וכולי וכולי, כל הטרמינולוגיה הזאת. וגם הטקסטים האחרים, כלומר יש את הטקסט של טוביה ונגובר שמתחיל בעצם מהשאלה של הרופא, הפסיכיאטר, שחושב שעומד מולו מישהו שמתחזה, ובעצם מנסה להעמיד פנים של משוגע, ולהתאשפז במחלקה הפסיכיאטרית, כדי לקבל פטור מהצבא.
כן, בחור חרדי.
שזה מהלך יפה, כי כאילו את הקורא, שבדרך כלל מחפש את האחדות והאמון, זה הרגע שידליק, שאוקיי, אחדות ואמון, אבל לא התכוונתי לא להתגייס.
כן.
אז יש כאן איזה מין מהלך יפה בטקסט, שזורק את האמון של הקורא לצד השני.
היה רגע כזה במפגשים של קבוצת הכותבים, שבו מישהו דיבר מהמקום שעליו דיברנו, שמחפש על האמון ועל לקבל את האחר כפי שהוא, ואחת המשתתפות, אסתי שטרן, שגם פרסמה מאמר בנושא הזה בהקשר, אמרה, אל תלך ככה, דווקא מהמקום החרדי שלה, לא בטוח שבכולם אתה צריך לתת אמון. ופה היה משהו מעניין מבחינת המיקום הזה, כי השאלה הזאת של ציונים דתיים מול חרדים, היא פתאום צפה בכל מיני הקשרים, גם במאמר של טוב וגם במאמר של אסתי, והיא גם ריחפה כל הזמן ברקע, כאחד ממשברי האמון בהקשר היותר מגזרי אולי, שהם באמת מציבים את השאלה, מה זה אומר לתת אמון? זאת אומרת, האם לתת אמון זה להשאיר את המצב כפי שהוא, נגיד בהקשר של שירות חרדים, האם לתת אמון זה להאמין שהם באמת מתקבלים למה שהם אומרים, אבל זה לא בהכרח מכתיב את מה שאני עושה בתגובה לזה. זה קצת משהו ששחרר לי המחשבה הזאת, שיכול להיות שאני נותן אמון בזה שהבן אדם באמת מתכוון למה שהוא אומר, ועדיין אני לא מקבל את זה ואני נאבק בזה, אבל זה יהיה מאבק מסוג אחר, מאשר כשאני מניח שזה הכל מניפולציה.
כן, אני חושב שזה, התחלת בזה שבעצם היה לנו מין שאלה כזאת, של עד איפה הדבר מתרחב. אם אנחנו מדברים פה על איזה מין דיון על נשמות ישראל וכלל ישראל והאמון שבתוכו, על מין זה מחוויה כלל אנושית, האם זה דברים שהם רלוונטיים לסכסוך הישראלי הפלסטיני שאנחנו בתוכו, לאפיזודה הזאת בתוכו, לשאלות של אנטישמיות יותר, כאילו, שאלות יותר גדולות של אנטישמיות.
כן.
אני חושב שגם זה מין משהו שהלך איתי בתחילת המלחמה, בהקשר הזה, מין המחשבה ש... שיש צד, או יש רגע שבו אני מפסיק לקחת אחריות על המניעים, או על המחשבות, או על ההכרעות של הצד השני. מין כזה, אני לא יודע למה הוא מכוון ולמה לא, ואיך לפתור את הבעיה שלו, ואני גם לא צריך. כאילו, האם יש לי פתרון אחר לבעיה שלו? אין לי. אני יודע שאת הפתרון שהוא רוצה להשיג לבעיה שלו, שהוא על חשבוני, אני לא הולך לתת.
כן.
ושהוא ימצא את הפתרון שלו לבעיה שלו. אני חושב שיש בזה משהו הרבה פעמים, כאילו שאנחנו מין, ניגשים לבעיה ומנסים להיות הצד החכם והמפוקח, ומין להגיד, לא יודע, בדוגמה אחרת, להגיד, אבל ככה החרדים לא יתגייסו. יש מקום שכאילו שאני מאוד מזדהה איתו, ככל שהעניינים הולכים ומתארחים, שאני אומר, אני לא יודע כאילו איך הם כן יתגייסו. ואני גם לא חושב שזה אחריות שלי עד הסוף. כאילו, בטח לא בעמדה הפשוטה שלי, כאדם שלא לוקח את האחרות. אני יכול להגיד, כאילו, שאיך הדברים צריכים להתנהל, ולהגיד, אי אפשר למסד את הפטור. מה היה הפתרון? האם זה יגרום להם לזה או לזה? לא יודע, כאילו, יש גבול. עכשיו, אם לחזור במובן הזה לזכריה בן אבקולס, המקום הזה, שלהגיד, אני לא יודע, כאילו, מה יאמרו, ומה יהיה ההכרעות של זה, ומה יהיה ההשלכות של זה, והאם... ואני גם לא צריך לדעת. כאילו... אני לא אחראי על הצד הזה, אני לא אחראי על לתכנן את העולם.
כן, ומעניין לחשוב על זכריה בן אבקולס, כי אצל טוביה ונגרובר במאמר שלו יש איזה דיבור על אמון שצומח מאיזה פינוי מקום, חלל פנוי. זאת אומרת, דווקא לא מי לקיחת אחריות, מה שבדרך כלל נתפס אצל בסיפור הזה של קמצא ובר קמצא כאיזה כשל, זה שהוא לא מכריע. להגיד, לתינת אמון, זה להגיד, אתה תשחק את הקלפים שלך, והמציאות כבר ת... בהקשר הזה, יכול להיות שזה אומר, לא לתמוך, לא לכפות ולא לתמוך, ולתת למציאות, לתת את הפידבק שלה ברגע שהמערכת לא תתחזק את ה... בהקשר החרדי.
כן, אני חושב שבמובן הזה, זה קצת הולך לכיוון ששאלת האמון בבני אדם, שאלת האמון חברתי, אנחנו, היה לנו בהתחלה אז מין התלבטות, איך זה עומד מול שאלת האמון בריבונו של עולם, וכאן זה קצת אומר, האמון שאני נותן באנשים זה שאני לא צריך לקחת עליהם את האחריות, שאני מאמין בהנהגת העולם, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מה שיהיה יהיה, אני אחראי על החלק שלי. מה יקרה מזה, זה לא החלק שאני אחראי עליו. כן. במובן הזה זה מעניין, כי זה כאילו נשמע פחות אמון באקט הראשוני של כאילו להגיד אני לא אחראי יותר, אבל זה באמת לתת יותר אמון, גם בצד השני שהוא יכול לקחת את האחריות, וגם בזה שהעולם יפתור אותה, שהבעיה תיפטר בלעדיי, שלא אני אחראי לפתור אותה באופן ישיר.
כן.
שזה גם שאלה ששווה לשאול, האם אני הולך עם זה עד הסוף, כאמור.
אם יש לי אמון ביד הנעלמה שתארגן את המערכת בלעדיי.
כן, ובאיזה מקומות אני לא לוקח את זה, כלומר, איזה מקומות אני אומר, אני כן אחראי פה על הצד השני, כאילו... אני כן אחראי פה על איך זה ייגמר, ולא רק על הצד שלי בתוך הסיטואציה.
שאלה של האמון ביחס לקדוש ברוך הוא, אני מודה שאני, זה ריחף לי כל הזמן ברקע, וגם אתה העלית את זה מדי פעם, אבל זה לא התיישב לי, אני חושב, בשום שלב עד הסוף. זאת אומרת, עד כמה המשבר האמון פה הוא גם מול הקדוש ברוך הוא, ישבי באוקטובר וכל מה שבא אחריו. כאילו, מאוד קל לראות משבר אמון מול מסגרות המדינה, ומשבר אמון במגזרים, זה קל. הרובד, נגיד, התיאולוגיה הישיר, זה משהו שאני פחות הרגשתי שהדיון הזה מתחבר לי אליו ישירות. זה קצת עלה, אני חושב, במאמר של יוני סלמון, למשל, שהוא מדבר על האמון כמה שמחזיק, העלמת העין שמאפשרת לי להחזיק את המערכת, גם מול המדינה, אבל זה דווקא הציח שאני מרגיש שמאוד קל לגלגל אותו להקשר של לקדוש ברוך הוא. אני סומך עליו בלי לשאול בדיוק מאין זה בא ולאן זה הולך.
אני חושב, זה נכון שהדיון הזה באמת הלך קצת יותר, קצת פחות לשם, אבל דווקא בהקשר שלך, בתחילת המלחמה עשינו את פרויקט הדרישה. בעצם הרגשנו שאין כל כך מה לדבר על המתרחש, ויש יותר מה לדבר מתוכו, ועשינו פרויקט מדרשים.
כן.
וניסינו לכתוב בעקבות תיאורים תנכיים שמהדהדים את מאורעות השעה. ואתה דיברת הרבה על החוויה הזאת של ה... של הגאולה שפתאום לא קורית, של המשיח שפתאום לא בא, החוויה הזאת של הדתי-לאומי שפתאום אומר, לא ידעתי שזה כל כך, שהתפנית הזאת מחכה לנו. במובן הזה אני כן חושב שיש פה זה מין, זה לא חוסר אמון בריבונו של עולם, כי במובנים מסוימים זה דווקא הפוך, זה להגיד כאילו אני מאמין בריבונו של עולם, וזה בזה שהוא יכול לעשות גלות למרות שאני ממש לא רוצה.
כן.
אבל יש בזה איזשהו פן שאומר כאילו, אני קצת לחוץ שהכל לא יסתדר. זה כן כבר מתחיל להגיע ל... קצת כן מתחיל להגיע למקום של האמון בריבונו של עולם. כאילו האמון הפשוט של היהודי שיהיה בסדר, כאילו, בסופו של דבר.
כן, אבל יהיה בסדר הזה, אני מרגיש גם אותו אפשר להגיד במנגינות שונות. זאת אומרת, יכול להיות, אולי המעבר הוא מהיהיה בסדר הציוני דתי, שיש לו איזושהי תמונה ואיזה וייב של איפה הדברים הולכים ומה רמת הפיתול שיכולה להיות בהם, לאיזשהו יהיה בסדר, שהוא באמת, יש בה הרבה יותר תכלית הידיעה שלא נדע כזאת. ואז מובן מסוים זה, כמו שאמרת, זה יותר אמון בריבונו של עולם, אבל בריבונו של עולם מסוג יותר אינסופי ומתעתע. שאתה אומר, יהיה בסדר, אין לי מושג איך. המקומות שבהם אני אומר, יהיה בסדר, זה המקומות שאני הרבה יותר מרגיש פה את החלל הפנוי באמת, שאולי גם הוא משאיר אותנו בו.
נכון, ובמובן מסוים זה באמת... אז זה יותר אמון בהופעה הזאת של האלוהים האינסופי, שבאמת יש רגעים שהם גדולים מהשגתנו ואנחנו ומערערים את התבניות שקבלנו אותו בהם. אני חושב אבל שכאילו במקביל יש לנו גם את הצד שאנחנו פועלים בהתאם לאיזושהי דרך או תוכנית או מחשבה על מה, על מה אלוהים רוצה מאיתנו, וזה כן משהו שהוא מאוד מאוד מתערר. באמת זה פחות בא לידי ביטוי בטקסטים. פחות הלכו
כן.
לכיוון הזה של, של, של ההתמודדות מול אובדן האמונה כזו או אחרת. אולי כי במובן מסוים... אני לא חושב שאנחנו נמצאים בחוויה של אובדן אמון במצב החברתי הישראלי. הפוך, אנחנו נמצאים בעמדה של יותר מדי משוכנעים.
מה הכוונה?
כאילו אובדן אמון אחד בשני, אבל אין כמעט אובדן, כאילו אין חוויה של... במובן מסוים, יכול להיות שהיה כדאי שיהיה לכל הצדדים קצת יותר מחשבה של אובדן דרך, וצריך לחשוב על הדברים מחדש. כן. כל אחד יתחדד בזה שמה שהוא חשב תמיד זה הכי נכון.
כן. יותר מדי אמון בעצמו.
כן.
זה גם דבר שעלה, זה גם עלה במאמר של יותם אלפרין, וגם קצת בכתיבה שלי, זה התחדד לי שבעצם האמון לא נעלם, הוא פשוט כל אחד מאמין רק בעצמו ובסביבתו, והקושי הוא לחלץ את האמון מהתחומים הצרים האלה. יש כן אבל משהו שאם כבר דיברנו על ציונות דתית, שקצת אולי יחזיר אותה למקום שמנו התחלנו, שזה באמת קצת לתהות על הראשונות ועל הדחף הזה לדבר על אמון ולחפש את האמון ולהתגבר על הפערים, שבאמת גם קצת עלה מתוך השיחות שלנו כאיזשהו שריטה ציונית דתית. הזכרת את ההתנתקות כאיזשהו אירוע שבו אני חושב באמת היה איזשהו סוג של פיצול, שאולי הוא גם פיצול בין טיפוסים שונים בתוך המגזר, בין אנשים שהמקום הזה לקח אותם באמת לאיזשהו שבר וחיתוך ואיזושהי הקצנה שהיא יותר בתנועה מתכנסת, לבין אלה שלמרות הכל מחפשים עדיין את השביל המשותף, את ברית הגורל, את ובקצוות היותר מתוחכמים אולי שלנו, עדיין מחפשים את האמון, שאם כל זה שהוא תנועה של אף על פי כן, הוא עדיין מנסה איכשהו להחזיק את הקצוות, ולא פשוט תופס צד אחד והולך איתו עד הסוף. וזה דבר שאני חושב, היה לנו מאוד קל להניח אותו כמובן מאליו, שזה בעיה חברתית שצריכה פתרון, ולא לשאול עליו ברבדים קצת יותר עמוקים, ולהגיד מה העמדה הדתית פה, או מה העמדה הנפשית פה, שבאיזשהו מקום לא מסוגלת לתפוס תפקיד ולשחק אותו. במובן הזה שדיברנו עליו, של לתת אמון בזה שמישהו מנהל פה את האירוע, אז אני אעשה את התפקיד שלי, ופה יש משהו שהוא מאוד מרגיש חזק בציונות הדתית, שאנחנו תמיד צריכים להסתכל על האירוע מלמעלה, ולנסות לנהל אותו ברמת המטה, ולא מסוגלים אף פעם להגיד, אני יש לי את הנישה שלי, אם אני ימין, אני אהיה ימין, והקדוש ברוך הוא כבר יסדר פה את התמונה הכללית.
כן, אני חושב שברגע, קצת מונח בהנחת המוצא של בואו נעשה סמינר ונדבר על משהו ונעשה זה, שאנחנו מנסים להילחם על האמון. כלומר, אנשים שלא מעוניינים בשאלת האמון, הם לא מגיעים ל...
לא הם מסגרו את האירוע ככה.
הם לא מגיעים לאירועים מהסוג הזה, זה בסדר להם כמו שזה.
נדבר על הדברים עצמם, במקום לדבר על האמון ועל השיח.
כן. והם אפילו לא ירצו למצוא את עצמם בעמדה הזאת ששואלת אולי צריך לשאול או להיפגש או מין מקום כזה. כן? כאילו זה נראה לי גם חלק גדול מהסיפור. אני חושב שזה זמן מעניין לשאול את עצמנו, כאילו, האם באמת סיימנו בנקודה אחרת מהנקודה שבה פתחנו? האם הרגשת שקיבלנו תשובות אחרות אולי? שיצאת לסיפור עם יותר אמון או פחות אמון ממה שיצאת ממנו?
אני חושב שברמה הראשונית יצאתי עם יותר אמון באמון, וזה נעשה לי פחות מובן מאליו, באמת בצירים שדיברנו עליהם קצת עכשיו. אני כן מרגיש שבאיזשהו מקום נשארתי בנקודת הפתיחה, בזה שהרפלקס נשאר אותו רפלקס, למרות שהוא היום יותר ברור לי עד כמה הוא לא בהכרח מוצדק, ולא רק ברמה ההירואית שהוא לא מוצדק ואף על פי כן, אלא באמת, יש לי אליו סימני שאלה, ועדיין אני לא מרגיש שמצאתי לו איזה בסיס אחר. זאת אומרת, זה מאוד היה מוחש לי בזה, שכתבתי איזה גרסה ראשונה של המאמר שלי, ואז שלחתי לך ואתה היית עד במילואים, שלחת לי איזושהי הקלטה מאוד ביקורתית ופסימית בסוג השאלות שהעלינו פה על למה בעצם. ואני הלכתי עם זה עד כמה שבועות ואמרתי לעצמי, אני משכתב את זה לחלוטין, ובסוף שכתבתי את זה מעט מאוד. והרגשתי שאני לא מסוגל לגמרי לצאת מנקודת המוצא הזאת. באיזשהו מקום אני מקבל את זה. זאת אומרת, אני מסוגל לעשות לזה את המסגור ולהגיד, יכול להיות שזה לא בהכרח הפתרון המתבקש והמובן מאליו, אלא זה סוג של שריטה שהיא ברובד היותר נמוך, הייתי קורא לה שהיא שריטה ציונית דתית של אנשים שרוצים לצאת טוב עם כולם ולא אוהבים לריב. ברובד היותר עמוק, שכן אפשר לי ללכת על המאמר הזה ולשכתב אותו רק קצת ולהוציא אותו ולעמוד מאחוריו, זה באמת מהמקום שאני מרגיש פה איזו עמדה דתית שהיא האחיזה שלה, הניסיון שלה לאחוז בכל הצדדים ולא לוותר עליהם, הוא לא רק מאיזה רצון לצאת טוב עם כולם, אלא גם מרצון לפתוח ולהרחיב אופקים ולא לא להיות בצמצום כפשוטו. וגם אם לא בהכרח מהמקום שבו אני אנהל את המערכת ואבין מהמקום של כל אחד, שזה אולי יותר העמדה, נגיד, הקוקניקית הקלאסית, אלא ממקום שאומר, אני לא מוכן להיות רק שחקן, אני חייב תמיד לפתוח את האופקים שלי ולהרחיב אותם. זה קצת מה שהתחדל לי כאיזה משהו תנועה דתית בסיסית, שאולי לוקחת את המקום המזרוחניקי הזה למקום שמבחינתי אני יותר נותן בו אמון. אבל מהבחינה הזאת נשארתי בנקודת הפתיחה עם איזשהו ברור שאולי חידד והעמיק אותו קצת.
אולי באמת כאילו מעניין לדבר על הפחדים שעומדים ביסוד כל ה...
צורך לתת אמון.
או על הצורך לא לתת אמון. אני חושב שבאמת, דיברנו כמה פעמים לאורך הגיליון, שאולי יש פה איזה מין תכונה נפשית, שהיא יותר דומיננטית מכל הצדקות אליה, שאנשים שפוחדים מאימותים, הם גם האנשים שמעדיפים לתת אמון. ואז הם מצדיקים זאת באלפי דרכים. עכשיו, יש לזה חריגים, אין ספק. אפשר לראות אותם בפייסבוק הקרוב לבתיכם.
כן.
אבל אני מרגיש את זה מאוד על עצמי, כי זה באמת נמצא באזורים מאוד דומים. הרצון שלי שבואו, למה להילחם כשאפשר לעשות להקליל את האווירה, לנסות למצוא איזה מין מפגש כזה או אחר, גם בתחומים אחרים בחיים שלי. והזכרנו בהתחלה של מאמר הפתיחה, הזכרנו את הפחד הישראלי לא לצאת פרייר. כאילו מין חשש כזה מאוד מאוד גדול של לצאת האידיוט השימושי, לצאת כזה על זה שהצד השני עבד עליו, ובעצם הוביל אותו לאיזה עצרת תפילה וזעקה, ובעצם תלה להשלט גדול של לסיים את המלחמה מחר כזה.
כן.
אני חושב שזה בד בבד עם ההזדהות שלי עם הפחד הזה, אצלי היה פחד מאוד מאוד גדול מלקחב באגדת החורבן הזאת, כאילו של להרגיש שמה שמכשיל בשלב הכי בסיסי את ההתנהלות שלנו כחברה, זה אנחנו את עצמנו. כאילו זה מין, כאילו שהשאלה המשמעותית יותר בשבילי היא באמת שאלה של איך אנחנו מתקיימים כחברה. ואז איך אנחנו מצליחים לבסס את העמידה שלנו מסביב. עכשיו, כאילו מול האויבים שלנו החיצוניים. עכשיו זה תלוי מה ותלוי מי ותלוי איך. כלומר, גם במובן הזה, כאילו אם מישהו מתעקש להיעלב, שזה גם ביטוי שיפוטי, ואני מרגיש שזה או זה, או שהסורים על הגדרות. אז גם פה יש איזה מין מורכבות כזאת, שעליה צריך לשאול, האם האמון הוא עד כדי כך, כאמור?
מסור עליו את הנפש.
בדיוק. אבל אני חושב שברמה הבסיסית, זאת השאלה שהפריע לי. כאילו המחשבה באמת על, על אגדות החורבן של עוד 2,000 שנה, והרצון לא לקחת שם את החלק, יותר מאשר הפחד להיות אידיוט השימושי.
כן. באמת, מה שנראה לי עולה קצת מהדברים שלך, זה המקום הזה שבו העמדה הדתית עוברת מלהיות דעה, עמדה בוויכוח, לאיזשהו מבט על איך מתנהל הוויכוח, או על איך מתנהלים על היחסים החברתיים, ולהגיד, זה בעצם יותר חשוב. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מעבר זה שהוא רוצה, נהיה ימין, או נהיה שמאל, או נהיה פה, או נהיה שם, הוא רוצה שלא יהיה פה אגדת חורבן. זה כאילו המקום שאליו האמונה הולכת, עוד לפני שהיא אומרת לי מה העמדתי בכל מיני ויכוחים שעל הפרק.
כן, אני אגיד שגם בחוויה האישית, זו מין כזה, כאילו זה באמת לא הדיבור הזה על האחדות של כלל ישראל באופן רעיוני, וזה שיש אמת בכל הדעות, אלא באמת מחשבה, או ניסיון המחשבה על האנשים שאני מכיר, שהם לא מסכימים איתי. מין המחשבה הזאת, כאילו, אם זה דיון תיאורטי, אפשר גם להגיד, אולי אנחנו בזמן ירובעם, אולי אנחנו בזמן פילגש בגבעה, לא יודע. אבל כשהדיון הוא לא תיאורטי, הוא מין דיון, אני מדבר על, 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 על דוד, על משה, על האנשים האלה שאני מכיר, האנשים האלה שאני עובד איתם באזרחות, האנשים האלה שאני פוגש בצבא, האנשים האלה שאני פוגש לא יודע, כל אחד והחיים שלו. ולהגיד, אם זה הם, אני לא מעוניין, כאילו
במלחמת אחים.
כן, כאילו, אם זה האחים, אז אני מעוניין באחים. כאילו, אם דיבור על מלחמת אחים הוא דיבור תיאורטי, אז אני חושב שהוא לא יחזיק. אם הדיבור הוא לא תיאורטי, אז הוא יחזיק יותר. ככה התחושה שלי, למרות שאני מניח שגם יש את הצד ההפוך, שיש אנשים שדווקא אמורים, אה, אם זה האחים, אפשר להילחם איתם.
כן.
נכון, אז זה גם הרבה מחשבות שחזרו אלינו תמיד, כאילו, המקום הזה של האם זה בעצם הכרעה אישית שלי. מין מקום נפשי כזה, יותר מאשר הכרעה תיאולוגית. חשיפה ראויה, לדעתי.
כן. שזאת תהיה התיאולוגיה שלנו, יש צרות גדולות יותר. טוב, בזה נסכם את השיחה הזאת. מקווה שהיא פתחה למי ששומע קצת את הגיליון הזה, ועשתה לו חשק לצלול פנימה ולראות.
רגע, אז בוא נגיד מה עומד לפניו, שהוא ידע. אז בעצם הגיליון מכיל כ8 מאמרים, חוץ ממאמר הפתיחה, שבו אנחנו מסבירים מי נגד מי ומה נגד מה. ויש בו מאמר אחד של טוביה ונגרובר, על באמת החוויה הזאת של חוסר האמון החברתי, והמחשבה על איך אפשר לתת את האמון הזה מנגד, בעקבות מגילת אסתר, שזה היה סביב המפגשי הכתיבה שלנו. יש את המאמר של יותם מלפרין, ששואל על באמת על המחירים של הדבר, של האמון הזה, ומנסה להציע אפיקים משלו, כשהוא בעצם, אצל יותם, יש משהו מאוד מעניין במחשבה על זה, שבעצם כל שפה, או כל ויכוח, או כל אפילו צעקות, יש בהם נתינת אמון, כי שפה היא אקט של נתינת אמון.
כן.
שאמון הוא שפה, ושפה היא אמון, וזה, יש כאן איזשהו מין פתח מעניין כזה, להגיד, אנחנו כבר נותנים אמון, אז בואו ננסה לדייק אותו, כי אם לא היה אמון, אז לא הייתם צורכים. יש את המאמר של יוני שדיברנו עליו, יוני סלמון, שגם מתחיל מנקודה שהיא מאוד מעניינת ומאוד חזקה בשבילי, בתור מישהו שראה מטריקס, ותמיד הנקודה הזאת של ההתפקחות, היא מין רגע מאוד מאוד חזק בשבילי, של לבחור האם לצאת מתוך העולם שאני בתוכו, ולצאת אל העולם הגדול והאמיתי, זה מין הכרעה שברור לי, שאני אקח את הגלולה הכחולה ו ادى يותר واצל يوني יש مين הנחה כזאת שהעולם שבו יודים יותר העולם הגדול הוא גדול מדי אנחנו תמיד באיזה אקט כזה של צמצום של חלק כן. מהמידה כדי להבין ולא ליפול לתוך התהום הזה שהוא העולם הגדול ומזה הוא יוצא למסע בעקבות האמון. יש את המאמר של אסתי שדיברנו עליו, אסתי שטרן, שבעצם מנסה לדבר על האמון דתי חרדי, דתי לאומי חרדי, מהצד החרדי, של מה בעצם העקבות, או מה ההשלכות של השינוי הזה בזהות על הציבור החרדי. ויש בעצם את המאמרים שלי, שכבר הזכרתי אותם, ואת המאמר של נועם, שדיברנו עליו, שמדבר על יחסים בין אמון לאמונה בהקשרים הדתיים שלהם. ואת המאמר שלך, שגם עליו דיברנו.
כן. אני אגיד גם שנוסף לפתיחה לגיליון, מה שהצגת עכשיו, השיחה הזאת היא גם פתיחה לפרקים של הפודקאסט שלוו את הגיליון, חלקם עם אנשים שכתבו, חלקם עם אנשים שרצו לכתוב ולא כתבו, והם ככה יוסיפו ויפתחו את הדיון הזה למקומות אחרים. אז עברנו פה איזשהו תהליך, אני שמח קודם כל מודה לך על השותפות, מקווה שנתחיל עוד גיליונות רבים ונסיימם, ושניתן את האמון שהדבר הזה אכן מגיע לאנשהו, שאנשים שומעים, שאנשים קוראים, שזה נוגע בהם, שזה מוסיף אמון או מדייק את האמון במידה שבה זה נחוץ, כולי היי ואולי.
אז אם זה נגע בכם, אתם מוזמנים לגלות לנו שנדע אם זה היה מוצדק, כל העניין הזה.
נשמח לכל פידבק. תודה רבה, ידידיה. תודה לכל מי שהזין לנו. ברכות ובשורות טובות.